ערב טוב, שבת שלום. הנושא של השיחה הערב באופן מאוד לא מפתיע. יום שישי בערב, ירח מלא, ט"ו באב, הערב הזה ממש. ובאופן לא מפתיע, השיחה תהיה על מה שנקרא אהבה כאנרגיה מאחדת. לפני כמה שנים שמעתי שמה שמייחד, גם אם זה ידוע או לא, על אף כל הסיפורים של הריקודים בקרמים, שיש משהו מיוחד בליל ירח מלא של ט"ו באב, משהו באנרגיה שהירח באותו חודש מקרין, אחרת, בזוויות אחרות. אני לא ממש מתמצאת בגרמי השמיים ואסטרונומיה, אבל יכול להיות שזה פשוט אפשרי לשלב גם את הירח וגם את הריקודים הערב לריקוד הפנימי עם עצמנו, בייחוד הפנימי. השבוע פגשנו הכל מכל, את המקום שבו אנחנו מתבוננים על עצמנו, שופטים את עצמנו, ומוצאים את כל אותם הפרדות בתוך התודעה שלנו. סיפור שלא הבאתי איתי, כל פעם אני שולפת, לפני שאני באה לרטריט, ספרים באופן אקראי, והם אלה שמלווים אותי. אבל יש סיפור באחד הספרים של חליל ג'ובראן, שמדבר על, הוא מדבר באופן מטאפורי, על פעם גרתי בתוך ליבו של רימון, בתוך רימון. ואז גרגר אחד אמר, כיוון שאין לי את הסיפור, אז גרגר אחד אמר ככה וככה, והשני הגיב אליו ככה וככה, ואני חושב שזה ככה, והשלישי הגיב, כן, אבל שכחת שזה גם יכול להיות ככה וככה, והרביעי הגיב, והחמישי הגיב, והשישי הגיב, בתוך כל הרימון, כל אחד מהגרגרים, כשזה הגיע לגרגר התשיעי, עברתי להתגורר בליבו של השסק. יש שם רק שני זרעים. וזה אני בטוחה שכל אחד מאיתנו באיזשהו אופן חווה, איך תוך אותם חלקים של התודעה, אחד אומר, השני מגיב, השלישי מסתכל על זה ככה, הרביעי מסכים לראות את זה ככה, ויש פה דיאלוג שלם מנותק מאיתנו. אנחנו לא קשורים בכלל. וזה מה שקשור גם לעוד חלקים שכל הזמן מפרידים אותנו. אנחנו לא בטוחים מי זה מי ומי לטובתנו ומי פה, מי פה אורח, מי בעל בית, מי בן בית. הדבר הזה אי אפשר כל כך להגיד לגבי הלב. יש משהו במקום הזה, אולי כנות, אמיתות, של המפגש עם הלב, ששם אי אפשר להכחיש. כשהלב סגור הוא סגור, וכשהוא פתוח הוא פתוח. וכל אחד מאיתנו בטוח מרגיש את זה כרגע. ירגיש את זה לאורך הימים. התרגול של המטה הוא אותו תרגול שבא להפגיש אותנו יותר. אבל ממקום, באמת ממקום שמאמין בפוטנציאל. שרואה את הפוטנציאל, שמוכן להשתחרר מתוך ההתניה גם של הלב, ההתניה של ההתכווצות בזמנים מסוימים, אולי ההתניה של קיבוץ לאורך תקופות מאוד ארוכות בחיים, לפעמים זה אטימות, לפעמים זה מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים, רגישות יתר, רגשנות. וכאשר אנחנו מדברים על תרגול שבא לשחרר אותנו, בא לשחרר אותנו מאותם התניות, אי אפשר שלא להתייחס אל הלב. אי אפשר שלא להתייחס לעובדה ש באמת באמת, אם אם נסכים לפגוש את זה, הרוחניות של כל אחד מאיתנו באיזושהי צורה מתבטאת בלב. באמת באמת, לא ברמת ההבנה שלנו את החומר, לא ברמת הידע שלנו את הדברים, אלא ברמת היכולת שלנו להתייחס אל עצמנו ואל הסביבה. מי שמתרגל פה הרבה שנים, או אפילו לא הרבה שנים, לפעמים, וגם לא משנה איזשהו סוג של תרגול רוחני, מכירים את הרגע הזה של פתאום אנחנו מוצאים בעצמנו נגיד כעס, או משהו שהוא נתפס לא רוחני, כזה, מה זאת אומרת, אני מתרגל כל כך הרבה שנים, איך זה קרה שוב, איך זה בכלל הגעתי למקום הזה. וזה בעיקר במקומות שבו אנחנו פוגשים שאו שיש כעס, או שיש איזושהי טינה, או שנאמרת מילה מאוד, מאוד לא במקום, שפוגעת. עכשיו זה גם לא משנה אם אנחנו פוגעים בעצמנו או בסביבה, זה אותו דבר. אין איזשהו ערך מוסף. כאילו שאנחנו פוגעים בסביבה זה יותר גרוע מאשר אנחנו פוגעים בעצמנו. זה אותו דבר. והמקום לכן של ההתפתחות הרוחנית שלנו היא תמיד ביכולת של הלב להזרים, להכיל, לקבל. לאהוב, להתיודד. בתוך המסורת יש את מה שנקרא בתרגול שהזכרתי כבר, גם בערבים של המטה וגם בבוקר, יש את מה שנקרא אברהם אביהרה. אברהם אביהרה נקראים המשכנות השמימיים. יש להם שם נוסף, הם גם נקראים הבלתי מדידים. הבלתי מדידים ברמה שאין להם גבולות, אי אפשר אפילו למדוד אותם, מתחילים פה, נגמרים פה, כל כך באיכויות, מדובר על איכויות מאוד רחבות, מאוד עמוקות. האיכות הראשונה אנחנו קצת פגשנו, קוראים לה מטה. זו אותה איכות של התיידדות, של אהבה, שמוגדרת כאהבה ללא תנאי. אהבה ללא תנאי. זה הזרמה, המוכנות להיות שם ברכות, לא בתנאי שלא יכאב, לא בתנאי שתהיה בשקט, לא בתנאי שתאהב אותי בחזרה, אלא פשוט לאהוב. לאיכות הזו של אהבה, או החברות העמוקה, יש מה שנקרא, כדי שלא נתבלבל, יש לה אויב קרוב. האויב הקרוב שלה זה אהבה המשתוקקת. זה אהבה שבאה מתוך תשוקה, מתוך רצון. אני אוהבת את הכלב שלי, כי הוא, כשאני נכנסת הביתה, הוא מקשקש בזנב, והוא מאוד משמח אותי. אני אוהבת אותו בזכות זה. ואני בכוונה הולכת לכיוון של הכלב. כי באמת שנראה, אנחנו כבר יודעים. זה נמצא בכל, על כל צעד ושעל. על כל צעד ושעל. כי משהו מספק אותי, אז אני אוהבת. ומה קורה שזה מפסיק לספק אותי? מה קורה שם? אהבה נגמרת, נעלמת, הולכת. ולכן האיכות הזו של שהבודה תיאר אותה באופן שהוא ידע לתאר את הדברים תמיד בדימויים, זה כמו שזוג הורים, האהבה שיש להם לאותו ילד אחד ויחיד, שוב אני אומרת כשהוא נולד, בחודשים, אולי בשנה הראשונה, כי אחר כך כבר ההתניה הופכת להיות גם, כן, גם שם, אבל המשהו שפתאום צומח, מתגלה סוג של אהבה שלא הייתה שם קודם אולי. זו אותה אהבה שההורים מחייכים אל מול חיוך וקמים בלילה ומאכילים ודואגים ורוחצים ונמצאים שם ללא תנאי. כשזה מתאפשר כמובן. אולי אנחנו כבר יודעים מקרים שזה לא, אבל אנחנו מדברים על מה שנקרא כמה שפחות על האמצע. האויב הרחוק של אותה איכות של אהבה נקרא שנאה ואיבה. זה כשזה מצוי, אין סיק, זה בגלל זה זה האויב הרחוק, זה הקצה השני. באופן כללי, מה שהבודה אומר, כל האהבה הזאת מצויה בנו באופן טבעי. הורים לא באים ומתרגלים מטה ואז יש להם מטה. זה נמצא שם, זה נמצא בכל הפוטנציאל האנושי שלנו, מעצם העובדה שאנחנו בני אנוש. זה מצוי. זה לא איזשהו יבוא חיצוני. ולעיתים אני, כל אחד יכול להרער איפה, באילו מקומות בחיים הייתה שם תחושה כזו, הייתה שם אהבה כזו. באילו מקרים, עם איזה אנשים. גם אם איזה, היו שם רגעים קטנים. וזאת האהבה שאנחנו רוצים לפתח פה, לטפח. זאת המטה, והיא תמיד מתחילה מכאן. לא יכולה לשים ידיים על הלב עם הדבר הזה. זה תמיד מתחיל מכאן. יש משהו באותנטיות של כאשר הלב מזרים, או כאשר אנחנו, יש שם איזושהי זרימה של אהבה, זה לא יכול להיות שזה חוצה אותנו ומתחיל מאיתנו הלאה. זה קודם כל כאן. ואז זה יוצא מתוך הנוכחות. מתוך הנוכחות שלנו, אהבה יוצאת. אנחנו יכולים לראות את האנשים שאנחנו נמשכים אליהם בזכות מה שיוצא מהם. זה המצב הרוחני, זה מצב הרוח. מדברים על מצב רוח או מצב רוחני זה המצב של הלב. ועד כמה הדבר הזה מאחד? עד כמה האהבה הזאת מאחדת קודם כל את כל החלקים שבי? כשאני במצב של אהבה, אני במיטביות. מיטביות. כי יש משהו בזרימה שיוצאת, שהיא בלתי פגיעה. אני ביום רביעי, לפני שאתם הגעתם לכאן, מיום רביעי שעבר עד יום שבת, היה פה ריטריט מטה, זה מה שעשינו כל היום, כל יום, כל היום. ועלו השאלות של מה עם הפגיעות ולמה להיפתח כל כך הרבה, כי מה קורה עם העניין הזה של להיפגע, הפחד מלהיפגע. הפחד להיפגע נמצא באותה אהבה שהיא מותנית, אבל ברגע שאנחנו מפתחים את האיכות הזו, מסכימים לפתח את האיכות הזו של אהבה שזורמת ולא שואלת. בגלל זה השתמשתי, לכן השתמשתי לפני יומיים בדימוי של שמש. אם יש משהו שיכול לפגוע בעוצמה של שמש, עם הקרינה, גם אם ישלחו פה קרניים, לא משנה באיזה עוצמה של חושך, הם לא יכולים לפגוע בעוצמה הזאת, כי היא, זה ממנה החוצה. וזו האיכות של אותה אהבה. זו אותה איכות. שאנחנו מזרימים, אין שם פגיעות. אלא אם אנחנו מצפים, חזרה. אני שולחת, מצפה שיחזור, לא חוזר, אני נפגעת. בלילות תנאי זה לא קיים. וזה, לכן חשוב לי לעשות את ההבדל. של מה זו האיכות הזו. זה לא קיים כי אין שם פחד. אז זו אחת האיכויות של אברהם אביהר, האיכות הראשונה של מטה, התיידדות, טוב לב, זה מורכב מכל מיני איכויות, שהכל יחד נקרא מטה. בגדול זה היכולת שלנו פשוט להיות ברכות. אנחנו בדיוק בקבלת שבת אמרתי לסטיבן, יש איזשהו ככה במסורת שהשכינה לאיזו תקופה עוזבת אותנו וחוזרת. והיום בערב ככה אני הרגשתי שהיא פשוט חזרה, היא כאן. ויש משהו באיכות הזו של שכינה שהיא שוב קיימת בתוכנו, זה אותו ניצוץ שקיים, שמצוי, שאנחנו רק צריכים להסכים להתייחס לחלקים האלו בתוכנו, שקיימים. של רכות, של אהבה, של פתיחות. משהו שמאחד, שאנחנו הרבה יותר מאוחדים מאשר מופרדים. אני שוב רוצה לחזור למהלך השבוע ולראות כמה מחשבות הפרדתיות היו לכל אחד מאיתנו פה. נגד מי שיושב מסביבי, מי שעומד לידי, כמה דחייה מה שנקרא, הרצון להרחיק. האיכות הנוספת שמדובר עליה בברהם אביהר, אז בבלתי מדידים, זה האיכות של חמלה. Compassion. האיכות של החמלה היא אותה איכות של המוכנות שלנו להיות גם ברכות עם עצמנו, אבל גם עם הכאבים שלנו. זה נובע מתוך המקום של המוכנות, כשיש כבר את ההתיידדות, ומתוך המוכנות להיות עם הכאב של עצמנו, בכבוד אל הקשיים שלנו. משם מתפתחת, זה הבסיס לחמלה. האיכות של החמלה, אנחנו פוגשים אותה בעיקר בקשר שלנו עם אנשים נוספים. שם היא מתבטאת, שם קורית האחדות. שם קורית האחדות, המוכנות להיות עם אנשים נוספים, מישהו נוסף, בקושי שלו, בסבל שלו, אבל להיות שם. לא כדי לקחת את הסבל, לא כדי לנחס אותו לעצמי, כי האויב הקרוב של האיכות הזו נקרא רחמים. ברחמים יש משהו שקצת לא רוצה לגעת, כן? קצת מתרחק, קצת חושש. בחמלה זה פשוט מאוחד. אני האדם ומה שקיים באמצע או בתוך, בתווך. זה בדרך כלל הקושי, המוכנות להיות עם קושי. כשדיברתי ביום השני, בערב השני, על הסבל ועל הבהירות של הסבל, למעשה המוכנות שלנו, כל אחד של עצמו, להיות בכנות, בפתיחות עם החוויה הזאת של קושי, ולא משנה כרגע אם זה הקושי הגופני, הסבל הגופני או המנטלי, אלא פשוט להודות, לפגוש, להכיר, בידיעה ש... אצל כל אחד מאיתנו זה קיים בזמן אחר, בזמנים שונים, אחרת אולי, בין אם זה כאב של הברך או כאב של הגב, וכאשר אנחנו סובלים, אנחנו סובלים. זה לא משנה כרגע מה הגורם. וכאשר ישנה איזושהי יכולת להיות עם הקושי, מתוך החלה, כאשר אנחנו פוגשים סבל, פוגשים קושי, אין שם פחד. שם מופיעה החמלה, שם מופיעה קומפשן. במקום הזה, שמוכן להיות עם, גם אם זה לא שלי, המוכנות להיות עם היא אותה מוכנות שמחדדת את האיכות. ושוב, אני מדברת גם על האנרגיה הזו, כי עד כמה היא מאחדת. שעתיים שלך, אני עם שלי, כל אחד יתעסק בביתו ויתפל בכאביו ומחרוביו. יש משהו באיכות האנושית, איכות הלב, שלפעמים רק בלהקשיב, רק במבט עיניים, אפילו רק בשתיקה, בנוכחות, משהו אחר קורה, שיוצר מיכל יותר גדול, שיכול להכיל יותר. פתאום זה של שני אנשים, או שלושה, או קבוצה שלמה. בלי לפחד אחד מה שנקרא הסבל של השני, כי הוא הופך להיות משותף. באהבה. במקור, הסיפור מספר שהבודה נתן את, בכלל את כל הלימוד הזה של הברהם אביהרה, לקבוצה של נזרים כאשר הם הגיעו למדוד את תקופת מה שנקרא rainy season, תקופת הגשמים. הנזרים לא נודדים, הם נשארים באותו מקום ומודדים, והם הגיעו לאיזשהו יער. והנזרים נכנסו ליער חדש, לא מוכר, ולא רבו נחת. ולא היה להם כל כך נעים להגיד, אבל באיזשהו שלב הם באו אל הבודה ואמרו, הרוחות והשדים של היער תוקפים אותנו. והם משמיעים לנו קולות, הם מושכים לנו בגלימה, הם לא נותנים לנו לשבת בשקט במדיטציה. ואז הבודה אמר, תראו, אתם באתם אליהם בלי כלי נשק. אז כל מה שאתם יכולים לעשות, הרי לא באתם באמת להפריע להם. הם צריכים לדעת את זה. אז פשוט תשלחו להם מטה. תתחילו להגיד מטה, משפטי מטה. שבאופן מאוד ברור המשפטים האלה נועדו על מנת לפוגג את הפחד. כי במקום שהפחד מצוי, קשה שמשהו אחר יהיה מצוי שם, בטח לא אהבה או חמלה. וזה, יש לגיטימציה למקום הזה, אבל לכן אם ישנה את החוויה, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא כל כך חסרי אונים, הרבה פעמים הפחד באמת משותק. אבל יש פה משהו, יש פה אפשרות, יש פה הזדמנות. האיכות הנוספת של אברהם אביהרה נקראת מודיטה בפאלי, ושמחה, ג'וי, שמחה גדולה. היא נקראת השמחה, יכולת לשמוח בשמחתו של האחר. זאת ההגדרה של המודיטה. זאת אומרת שיש איזושהי שמחה. קודם כל בכלל גם להתחיל להתחבר לדבר הזה ששמחה מצויה כאן. והשמחה מצויה בדרך כלל כשאנחנו מצליחים, כן, רואים, חווים את ההנאה, את העונג. גם את זה אין לי ספק שאת האיכות הזו כל אחד מכם חווה לפחות קצת כאן, טיפה. שלרגע אחד היה שקט וכל האורחים האלה עזבו את בית המלון, לרגע אחד הייתה שם רווחה, היה שם עונג, היה שקט, אולי אפילו הייתה שמחה. המודיטה מדברת על היכולת שלנו לשמוח בשמחתו של האחר, שאתם ודאי מבינים שהאויב הכי רחוק של זה, זה מה שנקרא צרות עין, או שמחה לעד. יש לנו מזה יותר. כאילו, לפחות בשפה יש את זה. והאויב הקרוב נקרא צביעות. כן, הבנתם. ויש משהו במקום הזה שכאילו שאם למישהו אחר יש שמח זה בעל חשבוני. כאילו, איך זה עובד? איך זה עובד במים? כאילו שהשמחה מאוד מוגבלת, אז אם הוא קיבל לי לא יהיה. אוקיי? Okay? עכשיו, היופי בדבר של היכולת לראות את זה כאחדותי, זה איזה יופי שאם שמח לאחד, שמח גם לי באותה מידה, כי זה לא שלו, זה שלה, יש פה אחדות. היכולת לשמוח בכל שמחה, תראו כמה זה יכול להרחיב את השמחות שלנו, אם לא נצטמצם לרק משהו שלי. וזה קורה כאשר באמת פחד מתמוגג מתפוגג ושאנחנו מוכנים לראות את חוסר הגבולות האמיתיים בינינו. בסיטואציה הזו, כאשר אמרתי כבר, הבודה דיבר במטה על זוג הורים לילד אחד ויחיד, באיכות של החמלה, הדימוי הוא דימוי שאותם זוג הורים לאותו ילד בעל צרכים מיוחדים. ישנה שם אהבה, אבל קיימת שם גם המקום הזה של להיות שם עבורו קצת אחרת, במקומות שקצת יותר קשה לו, על מנת להקל עליו. לא שמרחמים עליו ועושים לו קיצורי דרך, אבל הם מבינים שאיתו אולי צריך לדבר אחרת, להתייחס אחרת. הצרכים שלו קצת שונים. זה האיכות של החמלה. באיכות של המודיטה, הבודה מדבר על אותו זוג הורים, הילד גדל, הילדה גדלה, יצאים לדרכם וחוזרים עם איזושהי הצלחה. אני יכולה לתרגם את זה היום להתקבלו ללימודים שהם מאוד רוצים, התקבלו לעבודה, משהו שהצליחו, כל הצלחה. והם באים הביתה ומה קורה שם להורים? בשמחה. זאת האיכות כלפי כל היצורים. אנחנו מדברים ללא תנאי, זה כלפי כל היצורים. זה לא רק כלפי, רק המשפחה שלי, רק החברים הקרובים, רק מי שהשם שלו מתחיל באלף. זה כל היצורים. ויש בזה משהו, באמת, אני יודעת שבראש זה נשמע נפלא, נכון? במקום שברגע שכל אחד מאיתנו שמח, כולנו שמחים. ועד כמה אנחנו מוכנים לחוות את האחדות הזו, או לפגוש את מה לא מאפשר לנו, ושם להמשיך ולאפשר. לראות את זה כתרגול. את המקומות שהלב בהם מתכווץ, ופתאום אפשר לשים יד, וזה בסדר להגיד, זה לא על חשבונך, גם לך יהיה. עכשיו אפשר לשמוח. כאילו להרגיע את החלקים הלחוצים, שבאים הרבה יותר מהרגלים שלנו. הרבה יותר מהרגלים. אני אמרתי מספר פעמים פה השבוע, אני לא יודעת אם זה לקבוצות, או כבר כמות הדיבורים, כשאתם שתקתם, כמה שאנחנו דיברנו, אני כבר לא זוכרת למי אמרתי מה, אבל אני יכולה לומר ש... ברח. ברח. יחזור אם הוא ירצה. בכל מקרה, היינו במודיטה, זה, בשמחה, ביכולת לשמוח. ביכולת ליהנות מכל דבר, זה בעצם מושתת על המקום הזה של היכולת ליהנות, המוכנות ליהנות, המוכנות להתענג. אולי זה נשמע לא כל כך בודיסטי, כי אומרים, מה פתאום עונג? כן, מותר עונג, להתענג זה סוג של איכות, כי יש משהו בהתענגות שמביא שמחה. לא אומר שלאחז בעונג, אבל בהחלט כן, לחוות עונג. האיכות האחרונה היא אותה איכות שאני אזכיר שוב שדיברתי על הכנפיים של החוכמה. ויפאסנה מביאה איתה את הכנף של החוכמה, וברמה ויארה מביאה איתה את הכנף של יותר אהבה וחמלה, ושתי הכנפיים האלה יוצרות סוג של ממש שלמות. והאיכות הזו שאני עומדת להזכיר כעת, שנקראת אופקה, או שוויון נפש, מצב של איזון, היא ה-bottom line, היא כאילו המצב שגם נמצא, כאילו בקצה הדרך של ה-wisdom, ובקצה הדרך של ה... אם יש דבר כזה, קצה הדרך של הברמה ויהרה. המקום הזה של שוויון נפש, המקום הזה של מתוך איזון, מקום של להתאזן באמצע, בין ההשתוקקות לבין הדחייה, שגם בלב נוצרת איזושהי התייצבות ורוחב מאוד גדול, שנמצאת שם גם איזון שהוא ללא תנאי, נמצא שם אהבה ללא תנאי, החמלה, השמחה, וגם האיזון מאוד רחב. טוב, אנחנו נחזור לאותו זוג הורים, שבמקרה הזה, כמו שקורה תמיד, הילדים גדלים ועוזבים את הבית ובונים את ביתם. ואחת לכמה זמן באים ההורים לבקר. אז אני אגיד איך זה יכול להתאפס, אבל זה המקום שבו ההורים נכנסים לבית של אותו ילד או ילדה. ילדים, כל מה שיש בבית, העיצוב, האוכל בסירים, הכל. פשוט פרפקט. משהו, שום דבר לא משתנה, לא בלב, לא בתגובות, משהו שם בקבלה מוחלטת. באהבה מוחלטת, בשלמות. שום דבר לא דוחה, שום דבר לא מעורר יותר מדי התעסקויות. יכולים לדמיין את זה? זה המצב האפשרי כשמדברים על אופקה. אין אף ביקורת. שום דבר לא צורם את העין. המקום של הכל מושלם, נפלא. החינוך של הילדים, העיצוב של הבית, הסדר, הכל נפלא. זאת התחושה, כתחושה, כתחושה שמועברת הלאה. זה האופקה. המקום הזה, המאוד מאוד יציב, מאוד פתוח, מאוד לא תלוי. קבלה מוחלטת את המציאות, את מה שקורה כרגע. והטיפוח של כל החבר'ה האלה, כל הארבעה, מתחיל תמיד שוב, אני חוזרת לכאן, מהמוכנות שלנו לחוות את האחדות שלנו פנימה. האחדות שלנו אולי מהמקומות שבהם מהם באנו והמקומות שאליהם נלך. אפילו בתוך הגלגל הזה, שנקרא היוולדות, זקנה, חולי ומוות. אחדות של כל אותם חלקים שלנו, כל אותם שלבים שנהיה בהם, שהיינו בהם. ומה שנראה לי מאוד משמעותי לומר כאן, שזה לא משנה כרגע, ממש לא משנה, לא משנה הביוגרפיה שלנו. לא משנה. מה שמשנה זה הנקודה הזאת של המוכנות לקחת אחריות. המוכנות כרגע לטפח. זה אולי הרגע. כל מי ששאל על איך אפשר להמשיך עם המטה, אחת הסיבות שהבאתי את הספר, הספר שנקרא חסד של שרון זלצברג, הוצאת פראג, הוא ספר שמתורגם לעברית, שנותן את התרגול. כל מה שאנחנו עושים פה והרבה יותר על כל ההתפתחות, תרגול של מטה. אז למי שיש עניין, אפשר אולי לעבוד איתו, להמשיך לעבוד עם הספר. הקטע שאני רוצה להקריא, קטע שאני באופן אישי מאוד אוהבת, חלקכם ודאי שמעתם אותו לא פעם אחת ממני, הוא נקרא, אני חושבת שאולי, הוא לא נקרא, גלווי קינל. הניצן מסמל את כל הדברים, גם את אלה שאינם פורחים, כי הכל פורח מבפנים בברכה עצמית. אף שלעיתים נחוץ ללמד דבר את היופי שלו מחדש. להניח יד על מצח הפרח ולספר לו שוב במילים ובמגע שהוא יפה. עד שיפרח שוב מבפנים בברכה עצמית. זה חלק ממה שאנחנו עושים כאן. כמו להזכיר לאותו ניצן שקיים וכולנו יודעים שהוא קיים. וזה משהו שקשור לאחריות שלנו, כלפי איכות החיים שלנו, כלפי איכות הלב, החוויה של הלב, החוויה הרגשית. בתוך העולם או התרבות המדיטטיבית ויפאסנית, ואני יכולה גם לומר את זה על עצמי בתקופה מסוימת, מאוד קל להתעלם מהלב. הראש מספק לנו כל כך הרבה גירויים, כל כך הרבה התעסקויות וגם הגוף. אתם יכולתם לראות את זה השבוע מאוד טוב. הגוף, כי הוא חומר, כי הוא מוצא, כי אי אפשר להתעלם. התודעה על כל התזזתיות, כל ההתניות, כל הסיפורים, כל הסיפורים שמספרת לנו מעבר, כל האובייקטים שהיא שולחת, הכל. אי אפשר להתעלם. והלב איפשהו בתווך, כאילו אנחנו אומרים לעצמנו enough, מה גם להתעסק עם הרגשות. בואו נשאר במקמוקר ונלך, וכל עוד יש שקט, נשאר בשקט הזה, הכמיהה אחר השקט. והרבה פעמים, אני זוכרת לפחות בתקופה הראשונה, לא כי ידעתי את זה, אלא כי זה פשוט היה יותר קל לא להתעסק עם הרגשות, so called, לא להתעסק עם הלב. לא לבדוק איך אני מרגישה, השאלה איך אני מרגישה לא רלוונטית. השאלה איך אני מרגישה הייתה קשורה תמיד לגוף ולמחשבות. באופן פרדוקסלי. עד שהלב התחיל לספר שהוא נמצא שם. לשמחתי זה קרה כשהוא נפתח באופן כאילו, פשוט היה שם, מתוך התרגול. אבל אנחנו כן יכולים לעשות במקביל, להחליט לקחת איזושהי אחריות על האחדות הזו, שלי עם עצמי, קודם כל. שלי עם עצמי. כי משם כבר הכל יצא החוצה. הכל יצא החוצה. זה לא נשאר בתוך הבית, זה פשוט, כשזה זורם, זה זורם. וכולם מרוויחים מזה כשזה זורם. אין מישהו שנפגע מהזרימה של אהבה. מביטויים. גם אם הביטויים הם לא מילוליים. ביטוי של חיוך, אמרו לי כאן מספר אנשים. אנשים פה לא מחייכים. אתם באים לריטריט וזה לא מחייכים. קשה, אז לא מחייכים, מה לעשות? אבל חיוך זה גם ביטוי של נתינה. מילה, יחס, יחס. ביטוי אולי של אהבה, זה ככה, זה לא שצריכים לרוץ ולחבק, כאילו, זה הסיפור הזה של, יש, נכון, יש אגודה כזאת, איפה אין להם? החבקנים. חיבוק בחינם. אתם לא מכירים? יש כאלה שעומדים, נכון? ראיתי סרטון, פעם שלחו לי סרטון. עכשיו, זה מאוד יפה, כי זה מפגיש אותנו במקום שאנחנו, אם פתאום מישהו בא לחבק אותנו, ואנחנו פתאום פוגשים את הלב, מתנגד, מה זאת אומרת, הוא זר לי, כן, אתם מכירים את המילה זר לי, זה גם כן מילה כזאת, מה פתאום בא לחבק אותי, הוא לא באמת אוהב אותי. כי זה ממש מפגיש אותנו, באותו רגע, עם איפה אנחנו נמצאים, בפתיחות, שמישהו בא פתוח. יש אפשרות בתוך התרגול של המטה לעשות את אותו תרגול ויפסני בדיוק, למי שחושש להשאיר את הויפסנה בצד כביכול, ומה פתאום אני אהפוך ללכת לכיוון האהבה. זה אותו תרגול, לזה אני רוצה להרגיע אתך, זה אותו תרגול. כי מה שלא מאפשר לנו לפתוח את הלב, גם לא מאפשר לנו לשבת בשקט במדיטציה, זה אותם דברים. אותם דברים. ולכן, אם אתם בוחרים ואכן מוצאים את זה במקום של לומר את המשפטים כאפשור, כאפשור, כי יש משהו באפשור הזה שלאט לאט, סטיבן, השיר הזה של רומי היה מאוד יפה, של להידפק על הדלת. כיף, פתאום אנחנו מגלים שהדלת כבר בתוכנו, אנחנו כבר שם. אבל יש משהו כן, שלהידפק על הדלת זה מתוך איזשהו רצון, מתוך איזושהי אמונה, מתוך איזושהי ידיעה שיש שם משהו. ואותו דבר, כמו שהיה כתוב, מה שנאמר על הניצן, פשוט נפתח, הוא פשוט נפתח כשהוא נפתח. ולפעמים זה ככה, זה שנייה הכי לא צפויה. זה יכול להיות במקום הכי לא צפוי, בזמן הכי לא צפוי, זה פשוט כאילו הרגע נכון, וישנה שם פתיחות. ישנה שם מוכנות, והפחד מסכים להתפוגג באותו רגע. פשוט מתפוגג. האיבה, האלבון, כל מה שלא מאפשר, הספק. כמה ספק אם אני בכלל ראויה לאהבה? שימו לב למשפטים מצד אחד שאנחנו אומרים ללב ומצד שני שנאמרים לנו בראש. אני אומרת מי ייתן ויהיה מאושרת ושלווה, ופה יש בחיים לא. מי ייתן ויקבל ואוהב את עצמי, מה פתאום? להקשיב, להקשיב, זה חלק מהסיפור, זה חלק מההיכרות. אנחנו לא חייבים כל כך להאמין לקולות האלה שבאים לי מכאן. עד שבקבלה קוראים לשכל כשל בחילוף אותיות. וזה הכשל הרבה פעמים, אותו שכל שאנחנו מקשיבים לו כל כך הרבה, מכשיל אותנו בהרבה מאוד מקומות, בוודאות בקשר ללב. כי התעתועים של התודעה יכולים לקרוא ולקחת אותנו מאוד רחוק, אבל מה שלא מזייף, זה מה שקורה בין האגן לכתפיים. כי כשכאן מקובץ, אז כאן מקובץ. אני לא יכולה להגיד כמה טוב לי ונעים לי, וכאן הכל מקובץ. יש פה משהו באותנטיות של האזור הזה. ולכן הרבה פעמים שאנחנו מדברים על הבית, זה בדרך כלל בין האגן לכתפיים. וכמה שאנחנו מזינים את התודעה, בואו לפחות את השכל, נקדיש. רציתי להגיד רבע מהזמן, אבל כל אחד שיחשוב כמה שנים הוא יקדיש ללימודים. אז רבע מזה להקדיש ללב, עכשיו כל אחד יוצא עכשיו לפנסיה, לטיפול בלב. רק כזה, אבל לא רבע, עשירית. עשירית. מהזמן שהקדשנו לטפח את החוכמה, את הידע, להזין. קצת במקום הזה. אתם יודעים מה, 10 דקות ביום זה גם בסדר. נבהלתם, ראיתי כמה אנשים שהם מבועלים. מה השעה? וזהו, הסיפור הוא בסך הכל, באמת, זה החופש לאהוב והחופש לחוש, להסכים לחוש את ה-interconnectedness, זה נקרא, באמת את האחדות הזאת, באמת את האחדות. כשאנחנו הולכים ברחוב ומרגישים מאוימים ממישהו, בואו ננסה לפתוח את הלב. לא כדי לבוא אליו, הוא אפילו, הרי אנחנו, בדרך כלל אנחנו לא אומרים למישהו, אני מאוימת ממך, זה סתם מישהו שעובר ברחוב. ואם הלב באותו רגע מתכווץ, זה אחריות שלנו. שהוא יישאר, שיחזור למצבו הטבעי, פתוח. כל פעם מחדש זו אחריות שלנו. לא משנה מה מכווץ אותנו, מה כיווץ אותנו, מה פגע, מה סגר. מה שמשנה זה הפוטנציאל. מה שמשנה זה איכות החיים שלנו. זה בסופו של דבר מה שמשנה. עד כמה נוכל לגשר. ובכל זאת, להזכיר ללב את האיכויות שיש בו. להזכיר לנו. אני מקווה שבאופן כזה או אחר, הצלחתי איכשהו להעביר את החשיבות, ובעיקר החובה הפנימית שלנו לעצמנו. אני יודעת שהמילה חובה יכולה כשלעצמה לכווץ, אבל באמת איזו אחריות יש לנו כלפי החיים שלנו, כלפי איכות החיים שלנו, וכלפי השחרור של הלב. ולכן זו הזדמנות, זו הזדמנות. גם לוותר, גם לוותר על כל הפגיעות שהיו שם, כי כל מה שאנחנו שומרים בלב, בסופו של דבר, פוגע בנו. זה לא במי שפגע. זה עדיין בנו בפועל, כי נוצר שם קיבוץ. ולכן, כשאנחנו מדברים על לשחרר, זה גם שם, גם באזור הלב. מוכנות לוותר על פגיעה, על עלבון, על כעס, לא כי לא נפגעתי, לא כי מה שעשו לי זה בסדר, אלא כי כרגע אני רוצה רווחה בלב, ולא רוצה לשמור את זה אצלי יותר, מספיק? מתוך המקום הזה. אני רוצה להקריא קטע, שאתמול בלילה הייתה פה איזושהי עירות, אני לא יודעת אם זה מהאנרג'י בול, או מהמטה, היה פה משהו, ופתחתי ספר, שוב שהבאתי באופן אקראי, אני פותחת אותו תמיד באופן אקראי, ספר שאני מאוד ממליצה עליו, לא, לא יודעת איך להגיד אפילו למה, אני ממליצה, הוא של רחל נעמי רמן, שהיא רופאה אמריקאית, שבעצמה חלתה במחלה כרונית, הרבה מאוד שנים, והיא הפכה את העבודה שלה עם עצמה ועם המחלה ודרך לעבודה טיפולית מאוד רצינית, מאוד יפה. וזה הספר השני שלה שנקרא ברכות סבי, כתבה גם את חוכמה משולחן המטבח, חוכמה משולחן המטבח. ואני אקריא קטע לא קצר, יש בו משהו. בילדותי הייתי מוקפת בפחדיו של אבי. כאשר ניסיתי לפני שנים רבות להיפרד מהדרך שבה חייתי ולהיות אני עצמי, נתנה לי המטפלת שלי צמיד כסף עתיק ונהדר במתנה. על הצמיד הייתה חרוטה מילה אחת, קליאו. היא ידעה שהתייחס לצמיד הכסף ברצינות, ואכן במשך יותר משנה לא הורדתי אותו אפילו פעם אחת. כמה חודשים לאחר שנתנה לי אותו, שאלתי אותה מדוע היא דאגה לחרות עליו מילה זו ולא את שמי. תבדקי את פירוש המילה, היא אמרה, אבל רק במילון טוב. בדקתי במילון האנגלי של Random House וגיליתי שיש למילה יותר מ-60 מובנים. רבים מהם קשורים לחופש ולשחרור. חופש ממכשולים, שחרור מאשמה ומהאשמה. שחרור מבלבול ומסיבוך. חופש מהגבלה, שחרור מחוב, התנקות מטומאה, שחרור מחשד, שחרור מאשליה. חופש מן הספק, חופש מאי הוודאות, חופש מדום משמעות וכן הלאה. כמובן המשמעות המוחלטת, היכולת לשרת בצורה מושלמת במעברי האור. לעתים לוקח חיים שלמים להגיע לתוהר. אין דבר. זו עשויה להיות דרך כדאית ביותר להעביר את הזמן. Okay, אז זה ככה גם על כל המשמעויות שהמילה קליר מסתבר מביאה איתה, שנראית מאוד רלוונטי במקום הזה, to clear the heart, לנקות, לנקות ולהתאחד עם כל מה שקיים ומצוי שם, בנו ומחוץ עלינו. אז תודה רבה על ההקשבה. אנחנו היום ערב נמשיך, ואולי אפילו נצא ליהנות מאורו של הירח, כי אם אומרים שיש לו משהו מיוחד, בעיקר שקשור באהבה, אז אולי זו הזדמנות ככה לצאת קצת להיות עם הירח מאוחר יותר בלילה, ולרקוד איזשהו ריקוד אחדותי פנימי של כל אחד עם עצמו, עם כל מיני חלקים בתוכנו, מחוץ לאולם המדיטציה. לאור הירח קצת, זאת תהיה הזמנה מאוחר יותר, אחרי המטה, אז תתכוננו. בואו נשב כמה דקות.